שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 609 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר קופחת, אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 609, מתוך מאמרי שמעתי, מאמר קופחת, אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה.
אנחנו נמצאים תחת השפעת הכוח העליון שנקרא הטבע או אלוקים, ובהשפעתו אנחנו נמצאים בהשפעה מוחלטת, בהנהגה, בהשגחה, וכמו כל אטום ומולקולה וכל האיברים של הגוף שלנו, גם יותר מהגוף, מה שאנחנו לא מבינים, אבל נגיד שיש לנו גם כן נשמה, גם היא נמצאת בשליטה מוחלטת, ושנראים לנו שאנחנו עושים כל מיני פעולות כאילו מתוך רצון, מתוך חופשי, מתוך החלטה חופשית שלנו, הכל זה סך הכל מחוסר הרגשה של ההשגחה והנהגה הכללית הטוטלית שפועלת על כולם בצורה המחויבת, דיקטטורית, ואין בזה שום דבר שבכלל אפשר להשאיר לאדם שינהל את עצמו. מאיזה שכל, מאיזה רגש, מאיזה הבנה, מאיזה תכלית, תוכנית, הוא יעשה את זה. ודאי שגם כן אנחנו לא מרגישים שאנחנו, מה אנחנו מחליטים, בא לנו מחליטים, בא לנו לא מחליטים. זה לא, ככה בטבע לא מתנהגים הדברים. אלה סך הכל שנראה לנו שאנחנו פתאום קמים, עושים משהו או לא עושים, כל הדברים האלו יום יום וכל רגע ורגע, שחלק מהחיים שלנו זה זורם בעצמו וחלק מהחיים שלנו כאילו שאנחנו עושים, אז כך מתחלק אצלנו מחוסר ידיעה, מחוסר הרגשה, מחוסר הבנה, מחוסר ראייה התמונה הכללית. ובכל זאת אומרים המקובלים, היינו המדענים שחוקרים את הכל, הטבע, המציאות, כללית, מה שנמצא בחושינו הגשמיים ומה שנמצא מעל החושינו האלו בחושים רוחניים, מה שנקרא. הם אומרים שבכל זאת יש לבריאה הזאת בחירה חופשית. כי בלי הבחירה החופשית אין טעם לכל הבריאה הזאת גם כן. בשביל מה לברוא אותה, סך הכל לנהל אותה בדבר שברור מראש מצד הכוח הכללי מה קורה לו מכל המציאות הזאת. ולכן הם אומרים שהבחירה החופשית נמצאת למעלה מזה, ממה שאנחנו חיים, לא בחיים האלו שלנו, אלא אם אנחנו רוצים לעלות מהם, מחיים האלו, למימד יותר עליון. אז לעלות רק מדרגה לדרגה, שם אנחנו יכולים לקבוע באיזה צורה אנחנו עולים, או בצורה שהטבע מחייב אותנו על ידי מכות, אם אנחנו לא משתמשים בבחירה חופשית, לא מוסיפים את המאמץ שלנו, או אם אנחנו מוסיפים את המאמץ שלנו להתפתח לאותו כיוון. זאת אומרת שכיוון הזה אנחנו משתדלים לראות בו כיוון הרצוי, מטרה הרצויה, כוחות שמחפשים אותם איך יכולים לעלות, לסייע לנו. אנחנו שם מוצאים את הבחירה החופשית שלנו, ואז קובעים לנו מקובלים שהבחירה החופשית היא רק בבניית הסביבה. מה זה בניית הסביבה? גם כך אני מתקדם על ידי הסביבה, אבל לא אני קובע, אני יכול לקבוע את הסביבה שלי בעצמי, ועל ידי זה אני מוסיף את הקצב בהתקדמות שלי, בעלייה שלי, וגם כן האופן העלייה שלי, שבמקום האיסורים ומכות שאני כבאמה מוקד באין ברירה בהכרח הולך מצד לצד, אז אני יכול לעלות באותם המדרגות בצורה רצויה, יפה, בהבנה, בהרגשה, בכוח שלי כאדם. ואם אני חוקר את המטרה, אם אני רוצה להתקדם אליה, אם אני מבין שכדי להתקדם אני צריך למשוך על עצמי יותר אור ממה שפועל עליי מצד השגחה כדי לזרז את ההתפתחות שלי, אז אני משתמש באמצעי שנקרא תורה, באור העליון, המאור המחזיר למוטף, שמושך אותי לטוב. ואז כלפי העבודה הזאת כותב, לא בא לסולם, זה כתוב במקורות, שאם תעזבני יום, אם אתה עוזב את ההתקדמות האישית שלך, הבחירה החופשית שלך ליום, אז עוזבים, לא נותנים לך אחר כך להתקדם בצורה האישית יומיים. אלה מפעילים עליך כוחות מלמעלה הכרחיים. למה? שלא מספיק, אנחנו רואים את זה גם כן בטבע שלנו, שלא מספיק לאדם אם כמו שהוא לא נתן הגיעה ככה שהוא מפסיד, ומזה לא ילמד שום דבר. צריכים לתת לו עונש קצת יותר ממה שהוא עשה, שאם יבוא פעם הבאה איזה מכשול יותר גדול, הוא ידע להיזהר. ולכן ישנם החוקים האלה ברפניות כך, שאם תעזבני יום, יומיים יעזבקה. אז בואו נראה מה הוא כותב על זה.
כל אדם מרוחק מהשם עם בחינת הקבלה שיש בו, אבל סתם הוא מרוחק מטעם הרצון לקבל שבו. אבל היות שהאדם אינו משתוקק לרוחניות, אלא לתאוות עולם הזה, נמצא שמרוחק מהשם יום אחד. היינו מרחק של יום שהוא רק עם בחינה אחת שהוא מרוחק ממנו יתברך, במה שהוא משוקע ברצון לקבל דתאוות עולם הזה. אבל כשהאדם מקרב את עצמו להשם, היינו שמבטל את הקבלה בעולם הזה, נמצא שהוא נקרא קרוב להשם. אבל אם אחר כך נכשל בקבלה דעולם הבא, אז נמצא שהוא מרוחק מהשם, מחמת שהוא רוצה קבלת התענוגים דעולם הבא, וגם נופל לקבלת התענוגים דעולם הזה גם כן. נמצא שנעשה עכשיו מרוחק מהשם עם שני ימים. א', על ידי קבלת התענוגים בעולם הזה שחזר ונפל בו, ב', שיש לו עכשיו רצון לקבל לאוטרה דעולם הבא, לאושר של עולם הבא. כי בזה שהלך ועסק בתורה ומצוות, הוא משעבד את השם שישלם לו תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות. נמצא לפי זה, מתחילה הוא הלך יום אחד ונתקרב לעבודות השם, ואחר כך הוא שני ימים הלך אחורנית, שעכשיו האדם נעשה נצרך לשני מיני קבלות. א', דעולם הזה, ב', דעולם הבא. ולפי זה יוצא שהלך במצב הפוך. והעצה לזה הוא ללכת תמיד בדרך התורה, שהוא סוד להשפיע. והסדר צריך להיות שמקודם צריכים להיזהר בבית היסודות, א', שיש עשיית מעשה המצווה, ב', הוא הרגשת התענוג בהמצווה, שהאדם צריך להאמין שיש תענוג להבורא יתברך בזה שמקיימים את מצוותיו. לפי זה יוצא שהאדם צריך לעשות המצווה במעשה, וכמו כן להאמין שיש תענוג להבורא יתברך בזה שהתחתון מקיים את מצוותיו. ובזה אין הבדל בין מצווה גדולה למצווה קטנה. היינו שיש הנאה להבורא יתברך, אפילו מעשה הכי קטנה שעושים עבורו, הוא מתענג.
יש כאן בעיה גדולה בקריטי הפסוקים האלו, לאנשים שעדיין לא מבינים את הסגנון הכתיבה. מצווה, הבורא יתברך, לעשות לו טוב, נחת רוח, להיזהר, לעשות עבירה. האדם החופשי, החילוני, שקורא את הטקסטים האלה, הוא לא מבין מה קורה. איפה הוא נמצא. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים לקרוא נכון את הטקסט. לא רק אנחנו. הטקסטים האלה הם היו בצורה כזאת כתובים מדורי דורות. מאברהם שגילה חוכמת הקבלה. אמנם שהראשון שגילה חוכמת הקבלה זה האדם הראשון, אבל אברהם הוא התחיל לסדר אותה. כותב על זה רמב״ם, כותב על זה אפילו רבי משה דליון, איך שזה התגלגל העניין. ואנשים שנמצאים בהרגשת העולם הרוחני, אז אצלם ברור מה קורה, שיש רצון, שאותו רצון הוא כולו לעצמו, לטובת עצמו, ולהשתמש ברצון כזה, ברצון הזה לעצמו, זה נקרא עבירה, כי זה הפוך מהבורא. הבורא יש לו רצון להשפיע, וברא בכוונה רצון לקבל. שרצון לקבל הזה קודם כל יראה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, ירצה לשנות את עצמו, להידמות לבורא. איך ידמה את עצמו לבורא? כמו אורח עם הבעל הבית, שאורח מפסיק לקבל כיבוד מבעל הבית כי רוצה להיות כמוהו. זאת אומרת, הרצון לקבל מפסיק להשתמש ברצון של עצמו, מתעלה מעל הרצון. זה נקרא שעולה באמונה למעלה מהדעת, בכוח השפעה. אמונה זה נקרא כוח השפעה. למעלה מדעת, למעלה מכוח קבלה. וכשהוא יכול לצאת מעל עצמו, להיות קובע מה הוא עושה, אז הוא יכול להתחיל גם כן להשתמש ברצון של עצמו, בטבע שלו, בצורה אחרת, שיקבל תענוגים רק כדי ליהנות לבעל הבית, לעשות טובה לבעל הבית. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, יש כאן שתי צעדים שהרצון לקבל צריך לעשות כדי לתקן את עצמו. צד אחד, הוא מעלה את עצמו מעל התענוגים שמרגיש בו, וצד שני, שמתחיל להשתמש ברצון לקבל שלו כמו באמצעי שלמלות אותו בתענוגים, מפני שבעל הבית מזה נהנה ולא שהוא בעצמו. קבלת התענוג בתוך עצמו, מפני שהיא הצורה הזאת מרחיקה את הנברא לבורא, מבורא, היא נקראת עבירה, כי אני מתרחק מהבורא. קבלת התענוג שאני מקבל ועל ידי זה אני עושה טובה לו, אני בזה נעשה דומה לבורא, נקראת מצווה. בעשיית המצווה יש שני צעדים. צד אחד, שאני, כמו שדיברנו, מתעלם על הרצון לקבל שלי, נעשה עצמאי ממנו, הוא לא שולט עליי, יש לי כוח התגברות. זה נקרא שאני נמצא במצב להשפיע על מנת להשפיע. יש לי כוח השפעה, כוח אמונה. זה לא אמונה שחושבים אנשים בעולם הזה, זה ממש כוח השפעה היא כוח אמונה. ואני אז כשמתעלה מעל הרצון לקבל שלי, נקרא שאני מבצע עיצה. ואחר כך, כשאני נמצא על בטוח מעל הרצון שלי, שולט עליו, אז אני מקבל בו תענוגים כדי להשפיע לבעל הבית או לבורא. זה נקרא שאני עושה פקודה. סך הכל גם עיצה וגם פקודה, זה נקרא לעשות מצווה. ציווי. מפני שיש בנו תרייג רצונות בכל אחד מאיתנו, אז אנחנו צריכים לעשות עליהם תרייג עיצות. בלשון הזוהר זה נקרא תרייג עיתין. אתם תשמעו את זה הרבה פעמים. וזאת אומרת, להתעלות מעל הרצונות האלו, לשלוט בהם, ואחר כך אפילו להשתמש בהם בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לקבל בהם אור, תענוג, כדי לעשות טובה לבעל הבית. זה נקרא לעשות תרייג פקודים. פיקדון, זה נקרא פקודין. כי בכל רצון אני יכול כבר לקבל תענוג שהוא היה כפיקדון נמצא קודם כל מחוץ לי. וזו הדרך. כל השינוי הזה שאנחנו עושים בתרייג הרצונות שלנו, בוא נצייר, נגיד יש בנו תרייג רצונות, כולם הם לעצמי. אני רוצה להשתמש, אני פעם ראשונה מתעלה ברצונות האלו למעלה מהם, שאני בתרייג הרצונות האלו רוצה להיות למעלה מהרצון לקבל שלי. זה נקרא למעלה מהדעת. כן? אמונה שלי שהיא למעלה מהדעת. זה נקרא. זה נקרא שאני עשיתי תרייג עיצות, או הגעתי לדרגת הבינה. וכאן זה אני נמצא בדרגת המלכות. ואחר כך אני, זאת אומרת, בזה אני מתנתק מהאגו שלי, אני נמצא מעליו צד אחד, וצד שני, שאני מגיע לתרייג פקודות, שאני רוכש את התענוג ומגיע לדרגת הכתר, וזה מסיים את הכל. אז התהליך שאני עובר זה נקרא לבצע תרייג מצוות. על זה מדובר, לא על הגוף שלנו בכלל, כי לגוף שלנו לא שייך דבר כזה. תעשו השתלת איברים, חס ושלום למישהו נחתך חצי גוף או מה, אין בזה שום בכלל קשר למה שאדם צריך לתקן ולבצע. יכול להיות שהוא אילם, יכול להיות שהוא עיוור, יכול להיות שמדובר על הרצונות שלו הפנימיים כלפי האור העליון, כלפי הבורא, ולא כלפי העולם הזה בכלל. איך אנחנו בכלל מגיעים לזה? מה זה כלפי האור, כלפי הבורא? אנחנו חיים בעולם שלנו, שיש לנו רצון, לא רצונות ההם, אלה רצונות לעולם הזה. זה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד וידע, מושכלות. זה בעצם הרצונות שבהם אנחנו קיימים. אוכל, מין, משפחה, הם נקראים רצונות גופניים, שזה בגוף שלי, כמו בבהמה, קיים הרצון הזה, וכסף, כבוד, שליטה, הם רצונות אנושיים, שאני מקבל אותם מהסביבה, אם היא חייבת אותי כך להיות. סך הכל רצונות האלה הם נקראים העולם הזה. שאני מתייאש מהם, מרגיש את עצמי ריק בהם, אז אני מתחיל להרגיש איזשהו רצון יותר עליון, דרגה יותר עליונה. אני מרגיש אותו בינתיים כנקודה, שנקראת נקודה שבלב, שהיא מושכת אותי למשהו למעלה מכל החיים האלו. זה שהרבה אנשים מתחילים לגלות בזמננו. זאת תחילת הנשמה. והיא שמתפתחת נקודה הזאת, היא מתפתחת לתרייג רצונות. היא מתפתחת. שאותם, כמו שדיברנו, שאני מתפתח, קודם כל, היא מתפתחת קצת בי, לעצמי, שאני רוצה לרחוש עולם הרוחני, בורא, ככה, לשלוט בכל הדברים האלה. ואחר כך, כמו שדיברנו, אנחנו באים לדרגת בינה, להשפיע על מנת להשפיע, ואפילו לדרגת הכתר, לקבל על מנת להשפיע. זה מה שציירתי כאן. כאן זה ככה היה. זה וזה וזה. בלי הראשון. לכן כשאנחנו קוראים את הספרים, מאמרים האלו, לעשות נחת רוח לבורא, לעשות תורה ומצוות, כל מיני כאלה מילים שהם דוחים אדם החילוני, אנחנו צריכים להבין שהתורה היא כתובה בצורה כזאת, מפני שאנשים שכתבו אותה, הדור שהיה אז, מאברהם ועד חורבן בית המקדש השני, עד לפני 2000 שנה, 1800 שנה בערך, הם היו כולם בהשגה, בהרגשת העולם הרוחני. ולכן בשבילם זה היה ברור על מה כתוב. הם לא היו טועים שזה מדובר על איזשהו פעולות גופניות שבעולם שלנו. הם לא היו מסתכלים על זה בצורה מוזרה. היה להם ברור שיש כוח עליון והם, ויש ביניהם קשר, איזה מערכת יחסים, והמערכת הזאת מתקיימת מעל האגו שלהם, ועל ידי כמה שהם מתעלים מעל האגו, מסוגלים יותר, מסוגלים פחות, הם נמצאים יותר קרוב לכוח עליון, יותר רחוק וכן הלאה. היה להם ברור העניין שבסך הכל העולם הרוחני היה מגולה לאומה. מה שאם כן, אחרי חורבן בית המקדש שנפלו, נפלו הכוונה, הסתלק הבורא מהרגשת האדם, והתחילו לפרש מה שכתוב בספרים בצורה כמו שהם נשארו, רק בצורה הגשמית הזאת הבהמית, כתוב כולם כבהמות נדמו, ביחסים בינינו, במה שיש בעולם שלנו, ללא קשר עם הכוח עליון. ולכן כל אותם מילים, משפטים, הכל מה שכתוב התחילו לקבל בעולם שלהם, שזה מדובר כאילו בפעולות שלנו כאן, ביחסים שלנו כאן, בהתנהגות של אדם כאן. וזה נקרא חיצוניות התורה. ופנימיות התורה, זאת אומרת, מדבר על הקיום, את הפעולות שלנו כלפי הבורא, מתוך הרצונות שלנו, נקרא תורה הפנימית או תורת אמת, חוכמת הקבלה, ושנפלנו מזה, איבדנו את הקשר, כוח, ראייה, הרגשת הבורא, הרגשת מערכת הקשר איתו, אז התחלנו כך לחשוב, כך להתקיים. זה נקרא גלות. עכשיו גלות מסתיימת, ואנחנו צריכים לחזור שוב למצב שיהיה לנו גלוי, כוח עליון, קשר עמו, יחס עמו, איך אנחנו נמצאים איתו, הוא להשפיע לנו ואנחנו לא משפיעים לו, כך שנגלה את הנצחיות, שלמות בחיים שלנו, בקיום שלנו, ברמה הרוחנית, ובמה שלנו מתקיימת או מת, אז זה לא חשוב, יהיה לנו. אם אנחנו מגלים את הקשר שלנו עם הבורא ברמה הרוחנית, כבר לא חשוב לנו מה קורה כאן בעולם הזה. לזה צריכים להגיע. לכן, כמה שקוראים את הספרים האלו, אין מה לעשות. אי אפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. לעשות נחת רוח להיות לבורא, ודאי שכן. כמו שאתה לא והוא לך, אתם נמצאים אז ביחסים כמו ששותפים זה בזה. שאתה מקיים תורה, זה נקרא שאתה משתמש באור העליון כדי לתקן את התרי"ג הרצונות שלך, לקיים תרי"ג מצוות. זאת אומרת, אם אדם כל הזמן מתרגם מה שהוא קורא מהשפה הרגילה שהוא רגיל לחשוב, מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה עבירה, לפירוש הרוחני, מה שקבלה אומרת, אין לו בעיה. זה לא מגיל, זה לא מובן, זה נעשה מאוד מאוד פשוט, שמערכת החוקים בטבע הכללי, כי הבורא זה נקרא הטבע הכללי, וכל החוקים שם זה בעצם רצון שלו נקרא, ואז הכל הופך להיות מדע, שחוכמת הקבלה היא מדע על כל המציאות, כולל העולם שלנו. יש על זה שאלות? לא. טוב. אז תמשיך.
אנחנו בתור ב' בשורה ואחר כך.
אני פשוט הרגשתי שהטקסט הוא מאוד כזה תורני. הוא דוחה. כן.
תור ב' שורה ואחר כך. ואחר כך יש יוצא פועל שזהו עיקר הכוונה שיש להאדם לראות. היינו שיהיה להאדם הנאה ותענוג בזה שגורם נחת רוח ליוצרו. וכאן עיקר הדגש של העבודה. וזה נקרא, עבדו את השם בשמחה. וזה צריך להיות התמורה שלו עבור עבודתו. היינו שיקבל הנאה ותענוג בזה שזכה לשמח את השם. וזה סוד. והגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, הוא ילווך ואתה לא תלוונו. הגר נקרא הרצון לקבל. בזמן שנכנס לעבדות השם נקרא הרצון לקבל גר, ולפני זה הוא גוי גמור. הוא ילווך.
זה לא חשוב, זאת אומרת, איזה מי האדם, יהודי, גוי בעולם הזה, לפי התעודת זהות, זה ברור, כן? אלה חשוב באיזה מצב הרצונות שלו נמצאים. אם חושב רק על עצמו, כרגיל, כמו שהאדם נולד וכך התפתח בעולם הזה, נקרא גוי. ללא שום לאומיות, כן? ללא שום דבר. אם מתחיל להרגיש שהוא צריך לתקן את עצמו, אין, קצת לשפר את עצמו, על מנת להשפיע שעל ידי זה הוא מתקדם לרוחניות. כי רוחניות זה כוח השפעה הדדית. כשם אנחנו יוצאים מעל האגו שלנו ויכולים אז להרגיש עולם הנצחי. אם כבר מבין שזו הדרך, אז הופך להיות לאט לאט גר. נמצא בשינוי המצב מגוי ליהודי. יהודי מלא איכות, שאז מתאחדים יחד נשמות ובקשר ביניהם מרגישים את הבורא, מגלים את העולם העליון.
הוא ילווך. בזמן שהוא נותן כוח לעבודה, הוא נותן את הכוח רק בדרך הלוואה והשאלה, שפירושו כשעבד יום בתורה ומצוות והגם שלא קיבל התמורה על המקום, אבל הוא האמין לו שישלם לו אחר כך שכר תמורת הכוחות שנתן לו לעבוד. לכן אחר יום עבודה הוא בא אליו ומבקש את החוב שהבטיח לו, שייתן תמורה עבור הכוחות שהגוף נתן לו לעסוק בתורה ומצוות.
נו, נגיד אני במקומכם יושב כאן עכשיו בבוקר, 3:30 בבוקר. אני אשב כאן, נו נגיד, לא נעים לי לברוח, אני אשב כאן עד 6:00, מסכן. כן, ממש עינוי. או יושב 3 שעות, כן? במקום לישון, במקום ככה לעשות כל מיני דברים. אחר כך אני אדרוש משהו, כן? מה יהיה לי מזה? חוץ מבלבול, כאב ראש, אכזבה, חשבתי שאני כבר אף באיזשהו עולם רוחני, משהו שם. בין העננים, מלאכים, לא קורה כלום. זאת אומרת, אדם מתחיל לדרוש, מה יש? מה יש לי מזה שאני עשיתי הגיעה? ומה הוא אומר שאנחנו צריכים לעשות אז?
אז הגר צועק, מה העבודה הזאת לעבוד בלי שכר?
אין לי כלום. מזה שהיה 3 שעות, נו, כמה... משהו, כמה דיובות, כמה הרגשה, איזשהו יפה, משהו שיהיה לי. נו.
לכן אחר כך הגר לא רוצה לתת כוחות עבודה לישראל.
לכן פעם הבאה כבר קשה לבוא. הרבה יותר קשה לבוא. אלא אם כן יקבל מכות, משהו ככה, קצת, או חברים. ומה עושים אז?
ואתה לא תלוונו. ואם אתה נותן לו מזונות ואתה בא לבקש ממנו שייתן לך כוח לעבודה, אז הוא אומר לו שאין לו שום חוב לשלם לך תמורת המזונות שאתה נותן לו, כי אני נתתי לך מקודם מרץ לעבודה, היה על תנאי, היינו שאתה תקנה קניינים בשבילי. אם כן, מה שאתה נותן לי עכשיו הכל לפי תנאי הקודם. אם כן, אתה בא אליי שאני אתן לך עוד כוחות לעבודה בכדי להביא לי קניינים חדשים. אז הרצון לקבל נעשה פיקח ומשתמש עם הפיקחות שלו ומתחיל לעשות חשבונות את הכדאיות שבדבר.
אז בכוונה הבורא שם לנו רגל. הוא רוצה להראות לנו שבעבודה רוחנית אין לך תענוג. למה? מה זה אין לי תענוג? לאגו שלי, לרצון לקבל שלי האגואיסטי, לטבע שלי, אין תענוג. למה? כי באמת אני לא יכול ללכת ברוחניות עם החמור שלי. עם הטבע שלי, עם האגו שלי. זה לא הולך, זה לא בשבילו. לרוחניות זה נקרא לעלות עם הנקודה שבלב, שאני מעלה אותה מעל הרצון לקבל שלי. ולכן כלפי הרצון שלי אני לא מרגיש שיש לי איזה רווח, לא כדאי ללכת. אלא אם אני מתחיל להזדהות עם אותה נקודה שבלב, שהיא אומרת לי שיש משהו למעלה, שכדאי לי, שם אני אמצא ממש מילוי לנפשי, אז אני מגיע. אז אני לא שם לב על הגוף, על התאוות, על הגשמיות, על הכלום. אני ממש לוקח את הנקודה הזאת פנימית שלי, ואיתה אני עולה. ואז מתחיל להבדיל בין הגשמיות, מה שאני בעולם הזה רגיל ומקבל ומרגיש, ובין הנקודה שמתחילה כבר לגדול, ואחר כך תקבל צורה, ואני ארגיש בתרי"ג רצונות, וזו יהיה הנשמה שלי.
שורה עת. לפעמים הוא אומר לו שהוא מסתפק במיעוט, שמספיק לו הקניינים במה שיש לו, ולכן הוא לא רוצה לתת לו כוחות. ולפעמים הוא אומר שהדרך שאתה הולך עכשיו הוא בסכנה, ואולי יהיה כל הכוחות לבטלה. ולפעמים אומר לו שהיגיעה היא מרובה על השכר, לכן אני לא אתן לך כוחות לעבודה. ואז כשרוצה ממנו כוחות ללכת בדרך השם בעל מנת להשפיע, שהכל יהיה רק להרבות כבוד שמיים, אז אומר, מה יהיה לי מזה? אז הוא בטענות הידועות כמו מה ומי. היינו, מי השם אשר אשמע בקולו כטענת פרעו, או מה העבודה הזאת לכם כטענת הרשע. והכל הוא מפני שיש לו טענה צודקת, שכך התנו ביניהם. וזה נקרא, אם לא תשמע בקול השם, אז בא בטענות, משום שלא מקיים את התנאים.
זאת אומרת, יש לנו קושי לעלות, להבדיל בין הגוף שלנו שרוצה כל התאוות האלה, כמו שדיברנו, אוכל, מין, משפחה, וכסף, כבוד, שליטה וידע. כן? ונקודה שבלב, שהיא תגדל מעל הגוף. כן? ושממנה שהיא תגדל, יהיה לנו נשמה. בתרי"ג הרצונות שבה. כן? אנחנו צריכים להבדיל ממש, לעשות כאן חתך ולהתחיל לעלות את החלק הזה של הנשמה, להתחיל לעלות אותה. העלייה זה נקרא שאנחנו מגדלים אותה יותר. נקודה, כאן זה נקודה פלוס, עוד פלוס ועוד פלוס, זאת אומרת יותר ויותר ויותר מתפתחת. מנקודה היא מתחילה להתפתח לאיזשהו נפח, ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול ועוד יותר גדול, עד העולם האינסוף. עד האינסוף. כל נשמה ונשמה. כן? סך הכל 125 מדרגות. בתרי"ג רצונות שבכל נשמה. אז כדי לתת אפשרות לעלות ולגדול, אנחנו צריכים כאן להתגבר על כוח המשיכה, כמו נגיד שאנחנו רוצים לצאת לחלל. אז אנחנו צריכים להגיע 9 קילומטר לשנייה, 11 קילומטר לשנייה, למהירות מסוימת. כן? כך זה כאן מה שהוא אומר, שהעבודה הזאת תמיד קשה, ובשאלות מה ומי. מה זאת אומרת, בשביל מה אתה עובד, מה העבודה הזאת לכם, ומי, זאת אומרת, מי יש לך עסק, מי השם אשר ישמע בקולו. השאלות האלו הם בעצם מכוונות אותנו, כי זה עזר כנגדו, זה בכוונה כך עשוי, שיהיה לנו קשה לעלות, שיהיה כאן כוח משיכה וחזרה לעולם שלנו, שאנחנו נחפש כוחות ולא נמצא. אנחנו נהיה כאן במצב, במצב שלנו אנחנו נהיה ריקים. עם הרגשת הנקודה שבלב ומה לעשות איתה, אנחנו נהיה גם כן בחוסר אונים. אין כוח, מה לעשות? ואז מתגלה באמת עניין שאפשר למשוך את הכוחות לנקודה שבלב על ידי מה שנקרא אור מקיף, אור מחזיר למוטף, על ידי לימוד חוכמת הקבלה בקבוצה, כמו שכתבו לנו מקובלי. זאת אומרת, כל השאלות האלה, מה ומי, הם כדי לחייב אותנו לפנות לכוח העליון לקבל עזרה. הבקשה הזאת נקראת מן, מיינוקווין. ואז בא לנו כתוצאה מזה ענייה, עניית התפילה מה שתקרא, אור מקיף או מד, מי דוחרין, כוח הדחר, כוח ההתגברות. ואז אנחנו מתחילים לפתח נשמה ולעלות, וכך כל פעם מקבלים כוח מלמעלה ועולים 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 ככה 125 מדרגות עד שמתקנים את עצמנו לגמרי, שזה גמר התיקון. בסדר? שאלות? כן.
מתי, באיזה שלב יש זכות לבורא להגיד לאדם, עזבת אותי יום, אני עוזב אותך יומיים?
שאתה עוזב אותו יומיים?
לא, לא. מתי יש לבורא זכות לבוא בטענות לאדם שאתה עזבת אותי יום, לכן אני אעזוב אותך יומיים?
מתי שאדם עזבת בורא ליום אחד?
מתי זה מתרחש?
מתי שאתה לא יכול להתגבר על איזה מכשול, ואתה נכשל בהתקדמות אישית, אז הוא משתמש בזה במיוחד ועושה לך ככה כפול.
אבל זה לא מדובר,
זה משחק מצידו.
נכון,
אבל לחייב זה אותך בסופו של דבר לפנות עליו, כי אתה רצית בכוחות שלך להתקדם, לא יכולת, הוא שם לך רגל עוד יותר, כן? אתה עוד יותר לא יכול, אבל אז אתה נמצא ממש במבוכה. אז מה אני עושה? מה, 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 מה יש לעשות? ואז אתה מגיע למצב שמתחיל לצעוק.
הטענה הזו יכולה לבוא רק בתנאי שאדם עובד ברוחניות. כל זמן שאדם עובד בגשמיות, הטענה הזו לא קיימת.
לא, ודאי שלא. איפה בגשמיות בכלל יש מאבק? במה? מאבק באיזה רצון יותר כדאי להשתמש וכדאי לנצל אחרים.
נכון.
בגשמיות אנחנו בכלל לא שייכים לרוחניות.
זאת אומרת, זו מדרגה גבוהה.
כן, ודאי.
לא מדרגה פשוטה, לא התפללת היום.
אוי, לא, לא, אל תכניס לנו מה שזה, אתה סוחף מה, הוא גמר ישיבה וכל איזה.
כן, אבל זה מהפשט, ככה ניתן להבין את זה.
לא, לא, לא. התפללת, הכוונה היא לא התפללת היום. התפילה זה נקרא מן, שאני מבקש כוח העליון. תפילה, כן? תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. מה אתה רוצה מהתפילה? אני רוצה מפנייה לכוח העליון שייתן לי כוח להתגבר ולעלות ולהיות כמוהו. זאת התפילה. ואז אני מקבל עניית התפילה מלמטה, מלמעלה. כן, תמסרו שם.
רציתי לנסות לשלב בין זה לבין מה שדיברנו אתמול על הרבש בנושא של עשיו ויעקב, שבעשיו ויעקב אמרת שבעצם זה המקום שאנחנו עוברים את המשברים כלשהם, כל המלחמה בין שני הצדדים. עכשיו, כשאני מסתכל פה על הסרטוט,
כן.
ובעצם אנחנו רואים שציירת את הנקודה שבלב מעל לכל הנושא הזה של כסף. זאת אומרת, הנושא של עשיו ויעקב, כל מה שדיברנו אתמול, הוא בכלל בכלל לא קשור למשברים שעוברים בגשמי, ולמרות שאתה אמרת שבעצם הפעולות שצריכים לעשות הן כן גשמיות כדי להתחיל לראות מעל הדעת שמה.
אתה מדבר על האדם שיש לו נקודה שבלב או לא?
אז כן, זהו, אנחנו מדברים על אדם שיש לו נקודה שבלב, אחרי תן לו את המלחמה בכלל של יעקב ועשיו.
נכון.
אז הוא כבר בעצם מתעלה מעל הכסף, כבוד, שליטה.
לא, המלחמה בין שניהם. כמה שאני מתעלה מעל העולם הזה.
זאת אומרת, אפילו עם הנקודה שבלב, עדיין אני, זאת אומרת, יהיה לי את המלחמה של כסף, כבוד וכל זה. זאת אומרת, זה לא ממש התעלות מעל הדעת, כמו שרשמת.
אוקיי. אתה צודק, רק תשמע. שאני מתחיל להרגיש העולם הזה ריק, ומתחילה להתגלות אצלי נקודה שבלב, משהו שמושך אותי לאנשהו. אני מגיע נגיד לשיעור הקבלה, אני פותח איזה ספר, אני שומע משהו, אני מחפש. יש לי איזושהי תקווה, יש לי איזושהי הרגשה שיש משהו, חוץ מהחיים האלו הגשמיים הריקניים שאין בהם שום תועלת. נו, אני היום חי, מחר אני מת, ומה הלאה? אז אני בינתיים נמצא בתוך החיים האלו, ברצונות אוכל מן משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, ועם הנקודה שבלב. עכשיו, השאלה שלי, מה אני עושה הלאה? אז אומרים שמביאים את האדם לאיזה מקום, איפה ששם הוא יכול לקבל תשובות לנקודה שבלב, שהוא מתחיל לבוא ולפתח את הנקודה שבלב על ידי זה שהוא מזין אותה בתשובות, בידיעה, במחשבה, ברצון, באיזה תגובות. אז ליד הנקודה שבלב מתפתחים לו תרייג הרצונות. הרצונות האלו הם עדיין גשמיים, סליחה, אני לא רוצה להגיד גשמיים, זה מבלבל. הרצונות האלו הם על מנת לקבל. רצונות האלו על מנת לקבל. זאת אומרת, הם רצונות כבר ששייכים לדרגה הרוחנית. זה רצונות שאני רוצה לנצל את העולם הזה, עולם הבא, את הבורא, את כולם, כדי לעלות, כדי לרכוש עולם הרוחני. זאת אומרת, מתפתחים בתרייק רצונות לתפוס את העולם הרוחני. הם, התרייק הרצונות האלה, נקראים תרייק רצונות של עשיו. הם כולם נקראים עשיו. נקודה הזאת, היא נקראת נקודת יעקב בלבד. לא. עכשיו השאלה, איך אני מתקן את עשיו שבי, ומעביר ממנו, או שכאן הוא אומר אומות העולם, לא חשוב איך לקרוא לזה, כן? ואיך אני מתקן אותם, ומביא אותם לדרגת יעקב, או אפילו לדרגת ישראל. אם אני מעלה אותם, את הרצונות האלו, תרייג הרצונות האלו, אתה רואה איפה שאני כתבתי אותם, תרייג הרצונות, כנגד נקודה שבלב שהם מתחילים, כן? אם אני מעלה אותם, כן? לעצמי זה נקרא עשיו, כן? זה נקרא עשיו. אם אני מעלה אותם לדרגת הבינה, כן? זה כבר אני מעלה אותם מדרגת גוי לדרגת גר, זה להשפיע על מנת להשפיע, כן? דרגת יעקב. ואם אני מעלה אותם לדרגת שאני מקבל בהם על מנת להשפיע, אני מעלה אותם לדרגת ישראל. ככה זה הולך. אחד גודל על פני השני. כן. מיקרופון, נכון, לא?
אני מרגיש בזמן האחרון מה שנקרא הכבדות.
מצוין?
כן.
סימן להתקדמות.
מצוין.
אנחנו לפי זה בודקים את האדם. זאת אומרת, מודדים את האדם. כמה אפשר לקשור לרגליים שלו ממשקלות. זהו. אבל הוא עדיין נמצא ככה, לא נופל.
זהו, אז השאלה היא כאילו... קודם כל, אני מרגיש כאילו שהוא מנסה להכניע אותי.
כן.
משהו. בטוחי, מנסה להכניע.
כן.
קודם כל, מה זה הדבר הזה שהוא מנסה להכניע בי? ומה זה, כאילו, קודם כל, איך אני עובר את זה יותר מהר?
אתה לא עובר את זה.
לא עובר את זה.
לא, זה לא יעבור לך.
זה, תשמע, זה לא מאוד דיין כל כך.
אני אגיד לך למה. זה פשוט מאוד. לעלות אפשר רק על פני ההכבדה הזאת. זה נקרא הר סיני. רק מתוך זה שמוסיפים לאדם אגו יותר גדול, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על ידי זה אתה תעלה. אבל הבעיה היא כך. נתנו לך אגו קטן, אתה צריך לעלות. הצלחת? מדרגה ראשונה, נותנים לך אגו יותר גדול. אתה צריך לעלות. הצלחת? נותנים לך עוד יותר גדול. אתה צריך לעלות. וכך 125 מדרגות. ועכשיו השאלה כך. נו, אין ברירה. בסדר, זה לפניי. איך אני מצליח? בינתיים נגיד אני נמצא באיזשהו מצב 2, כן? אני מרגיש, ומשתיים לשלוש, אני עכשיו מרגיש את הכובד הזה, כן? יש לפני איזה עלייה, נגיד אני נמצא כאן, על ההר, ואני צריך לעלות. אני לא מסוגל. כן? מה לעשות? אז אתה צריך להבין, שכאן נתנו לך בכוונה, לפניך אכבדה. אכבדה הזאת היא צריכה להפוך לעזר. עזר כנגדו.
איך עושים?
זאת אומרת, נתנו לך מערכת יחסים עם הסביבה ועם הבורא בצורה מקולקלת. וזה אתה מרגיש כאכבדה. אם אתה הופך אותה לצורה הנכונה, אתה מיד תרגיש את עצמך במצב השלוש, שעלית למדרגה העליונה. זאת אומרת, מה חסר? חסר קשר עם הקבוצה, יותר חזק, יותר גדול, קשר עם הכתבים, על מנת להביא המאור המחזיר למוטב.
אבל הוא זורק אותי לצד השני.
זה לא לצד השני. הוא מוסיף לך אגו, ואז אתה מרגיש שאתה נמצא במרחק. זאת אומרת, אף פעם לא זורקים את האדם. תמיד נותנים לו רק עוד חומר שהוא יאבד אותו לחומר עלייה. אף פעם לא זורקים. ואתה צריך לקבל מאפס האגו מה שיש לך, כי כאן היה לך רק אגו הגשמי, הבימי הזה, זה סתם ככה ליהנות קצת מהעולם הזה, דבר קטן. אתה צריך לקבל האגו פי 125 מדרגות, כל התרייג הרצונות האלו, כן? זאת אומרת, תרייג הרצונות, בגובה של 125 מדרגות כולם, זה מה שאתה צריך לקבל ולהפוך את זה לצורה הנכונה. זאת אומרת, זו הכבדה. מספר רצונות ומספר מדרגות. שכל הרצונות בכל מדרגה יש לך. כן? בבת אחת. כן? כאן זה תרייק, וכאן זה תרייק, וכאן זה תרייק. תמיד. זה כמו שאדם קטן, או אפילו טיפת זרע, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. יש לו אותם איברים, יש לו אותו דבר. רק מגולים יותר, פועלים יותר, פועלים עוד יותר, או לא. זה, אבל סך הכל, האדם הוא תמיד שלם, הנשמה היא תמיד שלמה, או טיפת זרע, או שהיא נשמה בגמר התיקון, אותם מספר איברים והכל בפנים. אלא הכל תלוי בשימוש.
העניין הוא שההכבדה היא באה לנו בעולם הגשמי. היא מופיעה איכשהו
כן, שאתה מרגיש קושי או פיזי מבולבל, מעורפל, כן?
אז אתה נותן לי בעצם דרך כאילו לעבוד בדרך הרוחנית.
אתה לא תוכל לצאת מזה בצורה גשמית. אם אתה תלך לרופא, אתה תגיד כואב ללב, כואב לחזה, כואב לחזה, הוא יבדוק אותך, הוא יגיד לך הכל בסדר גמור. ואתה מרגיש שאתה נגיד חולה. אתה מרגיש שאתה עייף, אתה לא יכול לזוז. ובעצם אתה יכול לישון 20 שעות ותישאר גם כן עייף. זה רוחניות. זה רוחניות שמתלבשת בנו, ואנחנו לא יכולים לעשות עם זה כלום. מה זה? אתה לא יודע. אני זוכר את עצמי, אני שוכף, אני לא יכול להזיז אצבע. שיגידו לי שבעוד רגע מגיעים להרוג אותי, שיהרגו. בעוד רגע, או, עוד רגע יש לפניי.
למה צריך להגיע אבל למצב כזה?
שאתה צריך להרגיש מה זה נקרא חיים ומוות הגשמי, אתה צריך להרגיש מה זה נקרא זמן, תנועה, מקום, מה הטבע שלך, אתה צריך להכיר אותה, אתה צריך לעלות אותו, אתה צריך לעלות מעליו. המקובל זה מי שכולה, אתם חושבים אני יודע הרבה, תראה איזה הוא חכם, זה לא חכם. זה לא חכם. אתה פשוט מתחיל להכיר את כל הדברים האלה, כל הסדרים, מה שיש סביבך, כל הקשרים, מה שיש דומם, צומח, חי, מדבר, עם הכוחות שאנחנו לא מבינים ולא יודעים דרך חמישה חושים שלנו, עם כוחות שאתה מגלה בחמישה חושים רוחניים, ככה פתום, כתרחומה בנזרם פתמחות. אתה צריך להכיר את הכל, הבורא רוצה שאתה תהיה כמוהו.
לא להכיר, להרגיש.
להכיר זה נקרא להרגיש בלב ולהכיר במוח, אבל קודם בלב. ברגע שאתה מתחיל להרגיש אותו, מגיע לך המוח ואתה מתחיל להקל. מה אני מרגיש? למה ואיך? אז יש עוד מה לעשות.
תודה.
אבל שוב, לא, בבקשה, כן. אין מה לפחד, רק ללכת בצורה עקבית. ושוב, הפצה. חייבים להשתתף, זה מאוד עוזר, זה קושר את האדם לדרך. קבוצה, סדר הלימוד, לעשות סדרים ולהיות בהם כמו ממש חייל, ואז אתה עובר בקלות. אם אתה מאפשר לגוף לעשות עליך מה שהוא רוצה, חבל, חבל לגלגול. אתה יכול לברוח, לגמור את החיים כמו ש... ככה, ושוב לחזור בגלגול הבא. לא רצוי. כן, בבקשה.
אם כך, ככל שאני מייצר יותר יגיעה, הנפילה שלי יותר גבוהה.
נכון.
אז איך זה מסתדר עם המאמר?
לא, זה מסתדר מאוד. כמה שאתה תתקדם יותר, כל פעם הנפילה שלך תהיה יותר גבוהה, עמוקה, ותעלה ממנה יותר גבוה.
כן, אבל המאמר מדבר עם תעזבני יום, אז וכיומיים. וכאן אנחנו, למעשה, ככל שאנחנו משקיעים יותר יגיע, אז היה נפילה יותר גדולה.
כן, וממנה אתה תעלה עוד יותר גבוה, ותקבל עוד יומיים עוד יותר גדולים. כל פעם כנגד עלייה למשהו, תקבל ירידה כפול. וכך אנחנו עולים. ונעבור לחלק השני.
נעבור לחלק השני של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
Yeah. בוא נבחר בלבו.